תפכם, נשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך עד שואב ממך. ראינו להקיף את כל עם ישראל. אומר רשי, מה זה מי חוטב עציך? מה פתאום, למה לא המסגרים? למה לא החשמלאים? למה מזכירים את שני המקצועות האלה דווקא חוטב עציך ושואב ממך? אומר רשי, מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע. ומה עשו הגבעונים? הגבעונים, אנחנו אומרים, עבדו בעיניים על יהושע. הם באומר, הם ראו שיהושע הוא כל כך חזק והכבישו את הארץ, אז הם אמרו, טוב, אנחנו באנו מארץ רחוקה וכל זה. באמת הם באו מקרוב, ויהושע גייר אותם, אבל כשהוא גילה את תרמיתם, שקרו אותו, מה הוא אמר להם? אתם תהיו שואבי מים, חוטבי עצים ושואבי מים וכו'. אומר רש"י חידוש, אומר, לא רק בימי יהושע, גם בימי משה באו כל מיני אנשים ורצו להתגייר בטענות כאלה ואחרות. משה רבנו אמר, אתם יודעים מה? טוב, אתם תהיו אותם חוטבי עצים ושואבי מים. למה חוטבי עצים ושואבי מים דווקא? כי צריך לדעת, היום אין לך בעיה להדליק חשמל, אתה משיג צ'יק. פעם של להדליק, לחמם את הבית, מה היית צריך לעשות? היית צריך ללכת ליער לכתוב עצים. אני לא יודע אם פעם יצא לכם פעם לכתוב עצים. זה עבודה קשה, מזיעים שם. לכתוב עצים זה לא סתם, זה לכתום אותם ולכתוך אותם, וזה עם גרזנים ומסורים ושואבי מים. גם המים לא היה דבר מצוי בכל בית כמו היום. היה פעם, היית רוצה לשתות קוסטי, היית הולך 3 קילומטר עד למעיין ושואב מים. היו, אני עוד זוכר, בין התמונות במשפחתי, שאבי, זיכרונו לברכה, השאיר לנו תמונות מהתקופה שאומרים בהכשרה עוד בפולניה, אז היה שם שואב מים של העיירה. מה זה היה שואב מים? היה לו מוט כזה, וכאן דלעים, שני דלעים, שני הדדים, והוא היה הולך לפעמים קילומטרים עד למקור המים, מעיין או הנהר, והיה מביא מים. זו הייתה עבודה מאוד קשה. אתם, איך אומרים, עבדתם עלינו בעיניים. טוב, אין לי ברירה, קיבלתי אתכם, אבל זה יהיה המקצוע. חוטבי מים שואבי, חוטבי עצים ושואבי מים. דין ויש דיין. כי אנחנו בראש השנה פרק ב' עוסקים בנושא קידוש החודש. כמשנה ח', דמות צורות לבנות, לבנות הכוונה ירח, כן? לבנה, זה נקרא. דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל בטבלה ובכותל בעלייתו, והיינו היה לו לוח כזה, ושם היו צורות שונות של הופעת הלבנה. דמות צורות לבנות, ציורים שונים של לבנה, היו לרבן גמליאל נשיא הסנהדרין ביבנה, בטבלה ובכותל בעלייתו, כלומר בטבלה שהייתה קבועה בכותל בעלייתו, שהוא מקבל שם את ידי החודש. שבהן, מה היה עושה בטבלות האלה? מראה את האדיוטות ואומר, הכזה ראית או כזה? זאת אומרת, היה בוחן אותם. שואל אותו, איזה מין לבנה ראית? היית צריכים להעיד. בצורה שלו, בגודל, בגובה. העדים הפשוטים שלא הבינו את השאלות המפורטות לאל, או שלא יכלו להסביר כיצד ראו את הירח, היה מראה את הציורים השונים ואומר לכל אחד מהעדים, הכזה ראית או כזה, כציור זה או כציור זה. וכך קבע אם עדותן קיימת, כי אם הם היו מעידים בצורה לא נכונה, היה פוסל אותם. מעשה שבאו שני עדים, אמרו ראינו שחרית במזרח, וערבית ראינו במערב. אמר רבי יוחנן בן נורי, עדי שקרים. אבל כשבאו ליבנה, קיבלן רבן גמליאל. מדוע? בואו נראה. מעשה שבאו שני עדים, אמרו ראינו את הירח חדש ביום ה-29, שחרית במזרח, בשחר, בוקר רואים את הלבנה, גם היום אפשר לראות את הלבנה. אז ראינו אותו במזרח, בצד מזרח. אבל באותו יום בערב ראינו אותו בצד מזרח, בערב בצד מערב. זאת אומרת, כאילו קפץ מקצה לקצה הירח. אמר רבי יוחנן בן נורי, עדי שקר, לפי שאי אפשר הדבר שיראה הירח באותו יום, הוא קופץ, מה זה, ממזרח למערב, שחרית במזרח וערבית במערב, זה לא יכול להיות. אבל אלה אותם עדים כשבאו ליבנה, לבית דין הגדול, קיבלן רבן גמליאל. הוא קיבל את עדותם. ומה שאמרו, שראו את הירח ביום ה-29 בערב בצד מערב. מדוע? לפי שידע, על פי חשבון המולד, שאפשר היה שיראה הירח באותו ערב. אז רגע, מה עם המזרח? אי אפשר לקפוץ, הלבנה תקפוץ ממקום למקום. אז הוא, לגבי המזרח, ומה שאמרו ראינו בשרל במזרח, סבור היה רבן גמליאל שטעו העדים, יכול לקרות. נדמה להם שמראו, לפעמים יש איזה היבק או משהו כזה, נדמה להם שזה הירח. אבל באמת, אם ראיתם את זה במערב, סימן נכון. ואמרו, ועוד באו שניים, עוד שני עדים באו. ועוד באו שניים ואמרו, ראינו בזמנו, ובליל עיבורו לא נראה. אחרי זה הוא לא נראה, לא יכול להיות. קודם, אם ראו אותו בהתחלה, בוודאי שביום השני רואים אותו, הרי הולך וגדל כל הזמן. וקיבלה רבן גמליאל. אמר רבי דוסא בן ארקינא, שדי שקרן. איך מעידים על אישה שילדה, למחר קרסה בין שיניה? אמר לו רבי יהושע, רואה אני את דבריך. עוד באו שניים שהיו, כן, ואמרו, ראינו את הערך בחודש בזמנו בליל 30, ובליל עיבורו לא נראה, בליל 31 לא נראה, פתאום נעלם. יש מפרשים שהעדים לא אמרו, אלא ראינו בזמנו, בתוך כך היו בתי דין והם מצפים לראות את הערך ביום ה-30 בערב, ולמחרת בערב לא ראו אותו. אף על פי שהשמיים היו בהירים, לא ראו אותו. יש מפרשים שהכל אמרו העדים, כלומר שביום ה-30 אמרו, ראינו בזמנו, ולמחר אמרו, עיבורו לא נראה לנו. וקיבלן רבן גמליאל שקידש את החודש ביום ה-30, אף על פי שבליל עיבורו לא נראה, מכל מקום מחזיק את החודש כמקודש מיום ה-30. אף כאן הטעם הוא אותו דבר. מפני שידע רבן גמליאל, לפי החשבון, שמולד הלבנה אמנם בליל ה-30, והעדים רק כאילו מאשרים את מה שהוא ידע, ולכן האמין להם שראו בזמנו. וזה שלא נראה בליל עיבורו, סבור היה שסיבה מסוימת גרמה לכך. אולי ענן כיסה אותו, אולי הם לא ראו, לא יצא להם לראות וכו'. אמר רבי דוסא בן ארקינא, שדי שקרן, שהרי אי אפשר הדבר שריח ייראה בזמנו ולא ייראה בליל עיבורו. איך מעידים על אישה שילדה ולמחר קרסה בין שיניה? הרי רק עכשיו היא ילדה. אף כאן, איך אפשר להאמינם שראו בזמנו, כאילו הלבנה לפני שרואים אותה, זה כמו אישה בהיריון, לא רואים את הבלד. הוא נולד מחדש, פתאום שוב פעם בהיריון. ואם בלי ברור לנו, מכאן שעדותה בטלה, אמר לו רבי יהושע לרבי דוסא בן ארקינס, רואה אני לדבריך, מסכים אני לדבריך, שידי שקרים. ויש לי כבר ראש חודש ביום ה-31, כאילו לא באו עדים כלל. רבי יהושע לא קיבל אפוא את תפילת החודש כפי שנתקדש על ידי רבן גמליאל, אבל מי קובע בסוף? רבן גמליאל, הוא הנשיא, הוא מקבל את ההחלטות. נראה את זה גם בהמשך.
זה שאלה, ברגע שאומרים שיש שני עדים, או לא יודע, סתם עד אחד, אז אומרים לו שהוא עד שקר. אז אחר כך, נגיד, אם הוא בא לתת עוד עדות, מאמינים לו?
לא, גמרנו, העדות אז לא. אבל אם יש שני עדים, אחד שקר ואחד לא, למדנו את זה באחת המשניות הקודמות, אז אומרים לה, עד השקר תשתלק, מצרפים עד אחר, או עד פסול, לא, מצרפים עד אחר, וביחד, על פי שני עדים, יקום דבר.
אז רגע, לגבי פה אנחנו ראינו שהם, הפריחו, כאילו, אמרו
שהם עדי
שקר, ואז...
הם אמרו, אבל רבן גמליאל לא אמר. רבן גמליאל אמר, לפי החשבון שלי זה בסדר. בכלל, מה לומדים מכאן? הולכים לדון דבר, צריך להבין את הנסיבות. זה לא להיות עם ראש בקיר, כמו שאומרים. יש איזושהי בעיה משפטית, לא רק בענייני הדיון. אז יש כזה אומר, ראית? כן. לא ראית? לא, שחור, לבן. אבל רבה גמליאל, הוא פיקח. הוא אומר, בוא רגע, 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 רגע. בוא נראה איך ראית, מתי ראית, איך? אולי היה שם ענן, אולי היה שם מה זה. ובכלל, כלל גדול בתורה, יש מה שנקרא השולחן ארוך חמישי. יש ארבעה חלקי שולחן ארוך, ויש השולחן ארוך החמישי, ואיך אתה מיישם את ארבעה חלקי שולחן ארוך. מספרים על רבן שמואל, רב שמואל מסלנט, היה רבה של ירושלים הרבה שנים לפני זה, למאה וכמה שנים. הוא היה אדם מאוד פיקח. יום אחד באה אליו אישה עם חלב, לפני שבת, נשפך לה חלב בתוך הסיר של הבשר. אני הסתכל, הוא אמר, תחכי רגע, אני חוזר תקף. הוא הלך לאיזשהו מקום, חזר, אמר לה, תראי, הבשר בסדר גמור, לפי דיני תערובות זה בסדר גמור, בטל בשישים. אז היא אמרה לו, תראה, לפני כמה חודשים באתי אליך עם אותו סיפור, ואז אמרת שהבשר תראה, הוא לא קשר בגלל ש... איך זה פעם הרב אומר לי ככה? פעם אחת הרב אומר לי אחרת, באותו דבר. אז הוא חייך, לא, אמר לו, תראי, החלבן מאז התחלף. פעם היו מחלקים חלב לא בשקיות, אלא היה כלי כזה, והיו מחלקים חלב. היו חלבנים שהיו מערבבים בזה מים, בחלב. ולא מרגישים, כשמערבבים בחלב מים, הצבע נשאר אותו צבע. אז החלבן כנראה היה באותו זמן, אדם לא כל כך הגון, לא ישר. הוא ידע מזה, שמואל מסלנט. אז הוא בא אל החלבן ברגעים האלה שהוא יצא, הוא ניגש אל החלבן, תגיד לי את האמת. כמה מים שמת בחלב? הוא התחנן, אומר, אני, לא היה לי כסף, לא היה לי זה, אלא... מעלתי כך וכך אחוז של מים בתוך... אז הוא עשה מיד את החשבון של התערובות. הוא אמר, כן, זה החלב הזה. אז זה נקרא רב פוסק, שהוא רואה את הנסיבות. הוא לא ככה, הוא בודק לכאן, בודק לשם, לראות את הנסיבות, ואז הוא... זה נקרא שולחן ארוך החמישי. זה לא מספיק שזה כתוב. אתה צריך לבדוק כל דבר. זה אותו רבן גמליאל כאן אומר. הם אמרו, הדוקה שקר. הוא אמר, רגע, 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 בוא נבדוק את העדות הזאת. לעומק יותר. טוב, אנחנו כעס לב. באיזה דף אנחנו? אם תהיה פעם רב פוסק, תזכור. צריך להיות פיקח. אותו רעיון הזה שדיברנו על חילוף חומרים ושעמים כולם לאורך כל הדורות העמים פשוט נעלמים, תרבויות שלמות נעלמות, אבל עם ישראל חי וקיים גם בזמן העתיק, גם בזמן ההווה. ממש אתה רואה פעמים אימפריות נמחקות. פעם הייתה האימפריה הבריטית, האימפריה הספרדית, האימפריה הסובייטית, האימפריות, הכל נעלם. מי חי? עם ישראל חי. העובדה הזאת, על זה הוא מדבר. בוא נראה. יש בידינו סם חיים בעד כל העולם במובן הלאומי. זה העניין שהוא כלל מוסכם בתולדה, שאומה מוכרחת למות. כל אומה מוכרחת למות. לעבור מן העולם. שהרי כל העמים העתיקים כמעט שברו בטלו מן העולם. ואם יש איזה עם קיים מימי קדומים, לא עברו עליו סיבות של פיזורים. נאמר, יש באופן תיאורטי איזה עם עתיק מאוד. אבל העם העתיק הזה לא עבר את כל המסכת הייסורים של עם ישראל. גלות, שואה, פרעות, כל הדברים האלה. גם לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העולם. יכול להיות ששם בין הרי ההימלאיה יש איזה שבט שקוראים לו, אני יודע איך קוראים להם שם, טיבטנים, משהו כזה.
טיבטים.
כן, טיבטים, טיבטים. זה עם שקלוי בין הערים, נשאר הרבה שנים, אבל איפה השפעתו? אין לו כמעט השפעה עולמית. אבל להיות עם חי ופועל, בכל המצבים, מצבים הכי קשים, ואיתן במידה מוצקת כדי לנצח כמה משברים, מה לא עברנו? בכל זאת אנחנו פועלים. זה לא נראה בעולם חוץ מישראל. על ידי שם השם הקשור בהם ושם החיים של תורת חיים שבתוכם. שם השם, השם השם לא נמחק. הוא קיים, שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ושם חיים זה עתיד לצאת מאיתנו אל כל העולם, וישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ צנחם סלע. ולאומים בארץ צנחם סלע. עם ישראל, כמו שאמרנו פעם שעברה, אי אפשר. כל המצבים הוא חי וקיים ומשפיע. מה שאין כן, תרבויות שלמות, עמים שלמים, הכל פשוט חלף מבמת ההיסטוריה. הדבר מיוחד, ואת הסם חיים הזה, את הנצח הזה, אנחנו מנחילים וננחיל לאומות העולם לעתיד לבוא.